acheter une chenette de ville. Il a offert ce droit de mettre le droit de barquer chez lui à Gadab et à Lacha. Il a refusé ce mission de Makor Echad, Makor Kouti Echad. והתפקיד שלנו זה, אחרי שאנחנו מצד התכונה האנליטית כמו שראינו, שאנחנו מנתחים, כלומר, מחלקים את הכלל לנתחים, לפרטים, ממילא אנחנו מגלים את הצד המייחד כל מקצוע בתורה, הלכה והגדה שבעל פה ושל כתב. אחרי התכונה האנליטית שאנחנו פועלים אותה, אנחנו צריכים לפעול לתכונה סינתטית. זאת אומרת, התכונה שמחברת ונגלה את האחדות, למרות השונות, את היסוד האחדותי, למרות שתי הפרטים, כמו שראינו, שמה שיאחד את ההגדה וההלכה, זה ההכרח שלנו לעסוק בזה, לפני שאנחנו שייכים לשתי הבחינות. אז אנחנו הגענו בעמודה הימנית, למטה, בקטע האחרון למטה, בעמודה הימנית. החיבור הזה אינו כי אם התגלות האחדות, לשם הגענו. החיבור הזה אינו כי אם התגלות האחדות החבויה בהם מאז ומעולם, כפי שראינו. כל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה, אומר הגמרא. וכל מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם יראת חטא. ועל כן, והתורה והיראה ומחוות הן תמיד להתרזק. אם נדייק רגע במושגים, אמרנו שהמילה תורה היא לשון הוראה. כלומר, כל מי שלא טעם טעם הלכה, כל מי שלא למד תורה, באופן כזה שבסוף היא תביא אותו, כלומר, הלימוד יביא אותו, למסקנה מעשית, גשמית, פרטנית, חומרית, טבעית, כלומר, איך אנחנו לוקחים את מה שלמדנו עכשיו ברעיון, ומגשימים אותו באופן מעשי במציאות. אם מדובר בדבר שהוא לכתחילה או בדבר שהוא בדיעבד, לא משנה. מי שלא טעם, טעם הלכה. כלומר, מי שלא למד תורה בצורה כזאת שהביאה אותו להגיע למסקנה מעשית ביחס לאותו הרעיון שהוא למד, לא טעם, טעם תורה. ברור. כי המילה תורה אמרנו לשונה, מלשון, הוראה. אם כן, מה זה תורה? במובן הזה של הגמרא הזאת, תורה במובן הזה הכוונה, דבר שמורה את המציאות. לכן כל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה. לא טעם טעם תורה במובן הכללי, אלא לא טעם את הטעם של התורה באותה הנקודה המרכזית שבגללה היא נקרא תורה, שלוקחת את הרעיונות הגדולים, את האידאות, את הערכים, את המוסר, את המסר, ומגלה אותו באופן כזה או אחר, במציאות הממשית. אז ברור שכל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה. יכול להיות שהוא לומד רעיונות של תורה, דברים חשובים מאוד, אבל זה עדיין לא מגיע לזמן ולמקום. זה עדיין לא מתגלה במציאות הממשית ממש. לכן, הדברים מדויקים. כל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה. לא טעם את הטעם של הוראת הרעיון במעשה. וכן לצד השני, וכל מי שלא טעם טעם אגדה, שהיא עוסקת ברעיונות ובאידאות, לא טעם טעם יראת חטא. מה זה הביטוי הזה, יראת חטא? אז ידוע מה שכותב נפש החיים, שכל מקום שכתוב בתורה חטא, הכוונה חיסרון. אנחנו חיים בעולם חסר, שיש לו אידאות, נקרא לזה שלמות, יש בו אידאות שלמות, ואנחנו צריכים להשלים את החיסרון הזה על ידי האידאות האלה. אז מה זה אדם שהוא ירא חטא? אדם שהוא ירא חטא זה אדם שירא מלהיות חסר. לא רק הוא באופן אישי, אלא הוא ירא להיות שייך לחיסרון של העולם, לחיסרון שבמציאות, לחיסרון שנובע מהאופי של העולם, ומה שמשלים את החיסרון הזה זה האידאה, זה הרעיון. אז מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם יראת חטא. כי כשאדם לומד אגדה, קרי, לומד רעיונות, אמונות ודעות, ערכים, מסרים וכו', אז האדם הזה, כשהוא לומד את המסרים האלה, את הערכים האלה, את האידיאולוגיה הזאת, את האידיאלים האלה, הוא רוצה שאותם האידיאלים יהיו במציאות, יתממשו במציאות, כמו שאמרנו, אמן, אמת, כן יהי רצון. הוא רוצה שהאמת היא תהיה בכן יהי רצון. אז אדם שלא תואם טעם אגדה, איך הוא יכול להיות ירא חטא? אני אומר את זה במילים יותר פשוטות. אדם שלא לומד מה האידיאל, איך הוא יכול להיות חושש מפני מציאות שהאידיאל הזה לא יהיה במציאות? הוא לא יודע מה זה האידיאל. אז אין לו ממה לחשוש. הוא חי את הכאן ואת עכשיו, או את ההבנה שלו לכאן ועכשיו, אבל הוא לא שייך למדרגת האידיאל. הוא לא שייך למדרגת האידאה. אז ברור שמי שלא טעם אגדה, שכשם בלימוד האגדה פוגשים את האידאות, מי שלא טעם את טעם האידאות, לא טעם טעם יראת חטא, הוא לא טעם טעם של חיסרון, של עירה, של חשש, ולא רק עירה מצד החשש, אלא עירה מצד הכאב. הוא לא מרגיש את הכאב של החיסרון שיש בעולם. כי הוא שופט את העולם לפי המציאות, לפי מה שהוא פוגש, לפי מה שקיים. הוא לא יודע לאן העולם צריך להגיע, לאן העולם שייך באמת, מה מקורו, מה תכליתו. לכן זה, המאמר הזה בגמרא הוא מדויק. כל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה. מי שלא למד, לומד את הצד ההלכתי שבתורה, קרי, משנה, גמרא והלכה, אז הוא לא פגש את הצד של ההתגלמות של הרעיונות במעשים. זה נקרא תורה, הוראה, במעשה הממשי. וכל מי שלא טעם טעם אגדה, כלומר, כל מי שלא למד את הרעיונות, את המקצוע האגדתי, הרעיוני, האידאי של התורה, אז הוא לא יודע מה האמת, מה השלמות, לאן שואפים, לאן הולכים, מאיפה באים ולאן הולכים, ולכן הוא לא ירא מלהיות חסר. וכל מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם יראת חטא. וברור שתורה ויראת חטא זה שני דברים שמקורם הוא אחד, והמגמה שלנו היא לאחד אותם. כלומר, כדי שבאמת אנחנו נחיה חיים שלמים, החיים השלמים האלה צריכים להיות כוללים שניים. הם כוללים, צריכים להיות קודם כל איזושהי שלמות. מהי השלמות? ולכן אנחנו יראים מלהיות חסרים ביחס השלמות הזאת. ובית, איך אנחנו משלימים את החיסרון הזה? על ידי שאנחנו מורים, על ידי שאנחנו עוסקים בתורה, בהוראה, כלומר, בהוראת הרעיונות, באופן מעשי, ממשי, חומרי, פרקטי, ממש. ולכן התורה והיראה מוכרחות הן תמיד להתמזג. היראה תיתן את האידאה, והתורה היא תיתן את ההגשמה של אותה אידאה. כמו שאמרנו כבר בזמנות אחרת, אפשר לומר בהקשר הזה, כמה זה לא מדויק, רק בשביל להסביר, שזה בדיוק שני העמודים, הרי יש ארבעה עמודי, נקרא זה תורה בעם ישראל. הכהונה, הנבואה, המלכות והסנהדרין. נדבר כרגע רק על המלכות, על המלכות והנבואה. הנבואה היא עוסקת באגדתה, באידאה, ברעיון, ביסוד שמנו הכל מתחיל ואליו הכל הולך. המלכות עוסקת בהגשמת הרעיונות האפשריים להגשמה בזמן, במקום, בתקופה, במאורעות היסטוריים וכו'. אז מי ששייך רק לנבואה, הוא לא שייך להגשמת הרעיונות בפועל, הוא עוסק בחזון רעיוני, תיאורטי. אבל מה עם תיקון המציאות? מה עם תיקון העולם? ומי שעוסק רק בתיקון העולם, והוא לא מבין בעצם מאיפה הוא בכלל הוא יונק, לאן הוא שואף, לאן הוא הולך, אז הרעיונות שלו יהיו רעיונות קטנים מאוד. וברור לנו שנבואה בלי מלכות ומלכות בלי נבואה אי אפשר. מלכות בלי נבואה זה עם בלי עתיד. עם בלי עתיד זה גם בלי הווה. המלכות תיפסק. נבואה בלי מלכות זה עם בלי הווה. עם בלי הווה גם לא יגיע לעתיד שלו. כי אם לא תטפל כרגע בבעיות השעה, איך תגיע לעתיד? לכן, כמו שנבואה ומלכות שייכים אחד לשני באופן מהותי, ולכן כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות, שהמלכים היו באים לנביאים, היו קוראים להם רבי מרי, רבי מרי, רבי ומורי, רבי ומורי. כלומר, המלכים היו יודעים שהם יונקים את כוחם מהנביאים, והנביאים, כשהיו מגיעים המלכים, היו מכבדים אותם מאוד, היו מעריכים אותם כי הם אלה שעוסקים בפועל בהגשמת הנבואות, באופן מסוים לפחות, בהדרגה, בתהליך של ההגשמה. אז אותו דבר פה. נבואה ומלכות זה בדיוק היחס בין אגדה לבין הלכה. זה בדיוק היחס בין יראה לתורה. אין אפשרות לזה בלי זה. ולכן, החיבור הזה אינו כי מתגלות האחדות החבויה בהן מאז ומעולם. כל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה, וכל מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם יראת חטא. והתורה והיראה מוכרחות הן תמיד להתמזג. והעבודה הלימודית צריכה להתגלות, כלומר, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו עוסקים בלימוד תורה, זה הנושא שלנו. והעבודה הלימודית צריכה להתגלות באופן כזה, העבודה הלימודית בבית המדרש, בתור צורה פועלת באופן מתודי, באופן פנימי, רוחני, על היסוד המאחד על הזה, שהתוצאות שלו, כשנגיע לאחדות הזאת, כמו שראינו פעם הקודמת, אז האחדות הזאת תשפיע על הרבה הרבה אחדויות אחרות. שתוצאותיו, התוצאות של כל האחדותיות הזאת, כבירות מאוד. כמו שראינו פעם קודמת, שהאמון המשפחתי משפיע על כל יחסי האמון בין כל הצדדים שבחיים, אותו דבר כאן, כמו שראינו. העולמים השמיימים והעולמים הארציים, האנושיות הבשרית והאנושיות הרעיונית וכו', כל זה יתאחד יחד, לפעול אחד על השני. טוב, הלאה. באמת, גם באופן סגולי וגם באופן מעשי. ככל שאדם בחיי המעשה שלו חי יותר את הרעיונות, אז המעשה שלו מקבל גודל אחר לגמרי, גובה אחר לגמרי. כתוב בספרים, ראינו פעם ברבי נחמן אפילו את זה, שאנשים לא מבינים מה זה בעצם צדיקים. הוא כותב את זה ביחס לארץ ישראל, ואחרי זה הוא כותב את זה ביחס לצדיק. נתחיל לה בארץ ישראל. הוא אומר, אנשים שלומדים תורה, חושבים שארץ ישראל זה איזשהו מקום שהוא לא נמצא על פני כדור הארץ. הוא מדבר ברמה המעשית. זה משהו רוחני, עליון, קדוש, מאוד, ארטילאי. הוא אומר, ופתאום כשאנשים באים לארץ ישראל, פוגשים אדמה. אדמה, פיזית, אדמה. עצים, בתים, בניינים, כבישים, תעשייה. הם לא מבינים, רגע, אנחנו דיברנו על ארץ ישראל? מה זה ארץ ישראל, היא על פני כדור הארץ? אומר רבי נחמן, ונראה כלפי חוץ שארץ ישראל באמת ארץ אחרת, אבל הם לא מבינים שארץ ישראל היא כל כך ארץ אחרת, שלמרות שכלפי חוץ נראה שהיא ממש אותו דבר, היא ארץ אחרת לגמרי. אומר רבי נחמן אותו דבר לגבי היחס לצדיקים. אדם צדיק, קדוש, עליון, זה לא אדם שהוא כביכול חי בזה אולימפוס רוחני. הוא פועל בדיוק את אותם הפעולות כמו כל בן אדם. הוא אוכל, הוא ישן, הוא מקים חיי משפחה וכו'. אבל המקום הפנימי שמתוכו הוא פועל את כל זה, הוא מקום אחר לגמרי. אז זה נראה כלפי חוץ אותו עולם, אותה מציאות. אבל מצד הפנים, זה דבר אחר לגמרי. אז אותו דבר, כשאדם ניגש אל החיים המעשיים, אם הוא ניגש, בואו נשתמש רגע בהגדרות של הפסקה הזאת, אם הוא ניגש אל ההלכה מתוך מבט אגדתי, אז כל הופעת החיים ההלכתית שלו היא אחרת לגמרי. מאשר אם הוא ניגש אל ההלכה כמקצוע עצמי בתורה, שאין לו שום קשר למקצוע האגדה. זה שני קווים מקבילים, שתי מקצועות שאין ביניהם קשר בכלל. הפוך, אולי הם מנוגדים לחלוטין. וככה הוא חי. אז יכול להיות שאדם יעשה את אותה פעולה. שני אנשים יניחו תפילין, נכון. אבל אחד יניח תפילין כמעשה מצוות אנשים מלומדה, והשני יניח תפילין מתוך שיודע לכוון את כל הכוונות האמיתיות, השלמות. הפעולה אותה פעולה, אם תבוא ותצלם את אותם שני אנשים, מה תראה? אדם מניח תפילין. זהו, אין פה הבדל. אבל מצד הפעולה הרוחנית, שפועלת גם בחיי המעשה את, 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 את הרשמים שלה, זה פעולה אחרת לגמרי. ברור? לכן איך זה מתגלה בתוצאות? גם ברמה הסגולית וגם ברמה המעשית. טוב. באמת יש בתוך ההגדה תמיד תמצית הלכותית. וכמו כן בהלכה, תוכן אגדי פנימי. מאוד מעניין הביטויים שכאן הרב משתמש בהם. אורות הקודש בכלל, הביטויים מדויקים. הרב מדבר על התמצית ההלכתית שבהגדה, ועל התוכן האגדי שבהלכה. שימו לב לביטויים האלה. תמצית ותוכן. באמת יש בתוך ההגדה תמיד תמצית הלכותית. וכמו כן בהלכה, יש תוכן אגדי פנימי. תמצית, בדרך כלל, כשאני למשל לוקח, כמו שאמרנו פעם, כשאני לוקח איזושהי קוס תה, שיש בתוכה נגיד תמצית תה, ואני עכשיו, והתמצית הזאת משפיעה על המים והסוכר וכו', וקיבלתי תה. כשאני עכשיו הוציא את התמצית, מה שאנחנו קוראים תמצית, כן, את הסק תה הזה, ואני עכשיו אסחט אותו, אני אוציא ממנו מיץ הרבה יותר מרוכז, כי עכשיו הוא כבר לא מרובב עם המים. הוא בפני עצמו. כלומר, תמצית, בהקשר הזה פה, תמצית זה לא רק נקודת המוצא. תמצית זה גם התוצאה. כלומר, באמת יש בתוך ההגדה, כשאנחנו עוסקים ברעיונות, במחשבות, באמונות ודעות, באידאות, יש תמיד בתוך הגדה, בתוך כל הגדה, בתוך כל דבר רעיוני, יש בו איזשהו צד שיופיע בחיי המעשה ממש. באמת יש בתוך ההגדה תמיד תמצית הלכותית. תמצית מלשון תוצאה של אותה ההגדה. אם אפשר לומר, ניקח את כל ההגדה, נעשה זה כמשל שטחי, ונמצוץ אותה, כלומר, נתמצת אותה, ננסה לשחות אותה, תצא מתוך ההגדה הזאת איזושהי תמצית, שהיא נפקמינה להלכה, נפקמינה למעשה. שנייה אחת. וכן וכמו כן בהלכה, יש תוכן. המילה תוכן היא מלשון כאן. כאן מלשון יסוד. כלומר, יש בכל הלכה איזשהו יסוד אגדי פנימי, שהוא בעצם מתלבש בלבושים כאלה ואחרים, לפעמים לבושים דקים, לפעמים לבושים הרבה יותר רבים, עד שהם מגיעים לרמת ההלכה בפועל, באופן מעשי. אז בתוך כל אגדה יש תוצאה של הלכה. ובתוצאה של כל הלכה יש יסוד, יש כאן של אגדה, של רעיון. אולי עוד טיפה רק כדי לפרט את זה קצת יותר. על פי רוב, מונח התוכן האגדי בצורתה האיכותית של ההלכה. כלומר, לא ברובד הכמותי שלה שמתפרק לפרטים ולכמויות, לנקודות, אלא איכות. לא, אם נחזור רגע למה שפעם הסברנו, רק כדי להדגים את זה, אם אמרנו שהכלל הוא יכול להיות, אפשר להסביר אותו כסך כל הפרטים, או גם כיסוד כל הפרטים, אז הכלל כסך כל הפרטים זה הסך הכמותי. הכלל כיונק מכל, סליחה, הכלל כמקור כל הפרטים, זה הצד האיכותי. הצד האיכותי שנמצא בו, נמצאים בו באופן כמותי כל הפרטים. אז על פי רוב, מונח התוכן האגדי בצורתה האיכותית של ההלכה. האיכות של ההלכה היא האגדה. והתוכן האיכותי מצד שני, והתוכן האיכותי בתיאורה הכמותי של האגדה. כלומר, איך האגדה מתגלית בכמות, בממדים של פרטים, של הגשמה, של זמן ומקום, בהלכה. ואיך ההלכה מתגלה בצורתה האיכותית היותר פנימית שלה, יסודית שלה, תוכן שלה, כאן שלה, באיכות. באיכות שלה, באגדה. רק נסיים את החלק הזה. ובלא חיפוש והרגשה מיוחדה, מושפעים אנו בעת הלימוד ההלכותי מתכונתה האגדית המסותרה של ההלכה, ובלימוד האגדה, ובלימוד האגדה מקיצובה, מלשון קצבה, גבול, שיעור, מידה, מקיצובה של ההלכה המעורב בתוכן האגדי. כלומר, אנחנו לא צריכים לחפש את זה, זה לא שאנחנו צריכים להמציא את זה. זה נמצא שם. ובלא חיפוש והרגשה מיוחדה. עצם זה שאנחנו עוסקים בלימוד ההלכה, אנחנו משפעים מהאגדה. עצם זה שאנחנו עוסקים באגדה, משפעים מההלכה. כמובן, ככל שאדם יהיה יותר ערני לזה, יותר מודע לזה, יותר ערני לזה, ויותר יעבוד לחפש את התמצית שנמצאת, או את התוכן שנמצא בצד השני, אז הוא יפגוש את זה. ממש עוד טיפה, כי אנחנו ממש באותם המשפטים. אמנם, למה באמת אנחנו לא מרגישים את זה? למה בלא חיפוש והרגשה זה באמת ככה, אבל אנחנו לא מרגישים? אם לא צריך להתאמץ כדי לגלות את זה, כי זה ככה במהות, אז למה אנחנו לא מרגישים ככה? למה אנחנו מרגישים שכשאנחנו פוגשים את המקצוע שקראנו לו תורה שבכתב, את המקצוע שקראנו לו תורה שבעל פה, את המקצוע שהרב קורא לו פה הלכה, את המקצוע שהרב קורא לו פה אגדה, למה כשאנחנו לומדים את המקצוע הזה של התורה ואת המקצוע הזה של התורה, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו בשני עולמות שונים ומנוגדים לחלוטין? אמנם אין כל אחד מרגיש בבליטה, באופן בולט, אגונה, את הזרמים הללו, את הזרם מההלכה אל האגדה, מהאגדה אל ההלכה, שהם מלאים מציאות תדירית כל אחד במקצוע של חברו. אלא מה אנחנו כן מרגישים לצערנו? ההתנגדות של אלה העולמות, שהם כל כך דבקים ומותמים בעצמותם זה עם זה, מביאים לידי פירוד חולני בטבע העיון והרחבתו. ואז או שאנחנו שקועים בהוראה, או שאנחנו שקועים באידאה, או שאנחנו שקועים בתמצית, או שאנחנו שקועים בכאן. מביאה לידי פירוד חולני בטבע העיון והרחבתו, ואז מילא ההלכה מפסידה את הצד הפנימי שלה, האגדה מפסידה את הצד המעשי שלה, ואז מילא גם היא לא היא, והוא לא הוא, ההלכה היא לא הלכה, והאגדה היא לא אגדה, ומצמצמו בעוגה צרה את שני החוגים יחד, בין החוג ההלכתי ובין החוג האגדי. אגדה בלי הלכה אינה אגדה. הלכה בלי אגדה אינה הלכה. ככה צריך לראות את זה. זה מה שהתכוונתי, זה רבי יהודה ורבי יוסף.
ההלכה שואבת את הכוח שלה מתוך האגדה, ולהפך, זאת אומרת, בתוך ההלכה מצוי אותו כוח אידאי הלכתי.
האגדה היא יסוד ההלכה, ובאגדה יש התפרטות הלכתית. רק אני אשתמש במושגים שאתה אמרת. האגדה היא בתוך חולי עמו ישראל, וההלכה היא ועל כל חולי עמו ישראל. מה שדיברנו אז. רבי יהודה ורבי יוסף, כן.
אמרנו שבלימוד התורה יש אדם שצריך לגלות את הכוחות שלו גם במקצועות השונים גם בתורה.
כן, אבל זה לא זה, זה לא זה או זה. זה עניין של דגש, זה עניין של מרכז, של מיקוד. אבל זה לא עניין ש... האם יש אדם שיכול, שצריך ללמוד רק מקצוע אחד בתורה? ודאי שלא. זה בדיוק התלמוד הבבלי. התלמוד הבבלי הוא בלול מהכל. התלמוד הבבלי, אפשר לומר, חובר כדי להכריח אותנו, נגיד את זה במילים כאלה, להכריח אותנו, להיפגש עם כלל מקצועות התורה, שהשניים המרכזיים שבתורה זה הלכה והגדה. וכמו שאמרנו, אם אני לומד גמרא ומדלג על ההגדתה, איבדתי את הכאן, את התוכן, את היסוד, את האידאה. ואם אני לומד ההגדתה ולא מגיע להלכה למעשה, איך זה משפיע על החיים שלי באופן מעשי, או אולי אפילו יש נפקויות מעשיות הלכתיות ממש. כן? אבל אפילו זה משפיע על החיים שלי. אם נלמד פה רעיונות גבוהים, וזה לא ישפיע על החיים שלנו כשנצא מהלימוד הזה, אז מה זה שווה?
פילוסופיה.
פילוסופיה. אוהב חוכמה. זהו. רק אוהב. נכון, אבל מה אתה עושה עם זה? כמו שאמרנו הרבה פעמים, יש הבדל אם אני לומד תורה כדבר מעניין, או אני לומד תורה כי זה אמת. אם זה מעניין, זה נשאר בחוץ. אם זה אמת, זה משפיע עליי. כן, אני רוצה. כן, אני.
לא הבנתי, למה עוד פעם בתוך ההגדה ש... למה אומר תמצית?
תמצית אני מבין בהקשר הזה שזה מצד התוצאה. שחטנו משהו גדול, יצא מזה תמצית. אני מסכים שגם התמצית, כמו שהסברנו עד היום, זה גם המקור של הכל. נכון, המקור זה הבלבול. בסדר? אבל זה גם התוצאה. מה?
זה גם המקור?
תמצית אני מבין שזה מלשון מה שאני יכול למצות. הרי גם בהלכה, כשאנחנו אומרים למצות את התרנגול, כן? למצות את הדם. מה זאת אומרת? לקחת את התרנגול, או חלק מהתרנגול, סליחה על הדוגמה, לסחוט אותו, ויוצא דם. הדם הוא התוצאה.
אבל לכאורה זה קשה קצת, כי התמצית דווקא צריכה את משהו שמת על הלכות.
תראה, מצד האמת, הרי אמרנו הרבה פעמים, גרעין והפרי זה אותו דבר. הפירות היותר רחוקים, הם נמצאים בגרעין. הגרעין כולל את כל הפירות. לכן אין הבדל אם נסביר שתמצית זה היסוד או תמצית התוצאה, זאת הדבר בדיוק. מה המילה הראשונה בתורה? בראשית, מה המילה הראשונה בתורה פי מה שלמדנו פה בבניין אמונה? ישראל. מה המילה האחרונה בתורה? ישראל. אז התחלנו בישראל וסיימנו בישראל. אלא מה קרה בדרך? בדרך ישראל הסגולי גילה את ישראל הבכירי. והם התאחדו. לא, אז התחלנו בישראל וסיימנו בישראל. אלא בהתחלה הישראל הזה היה סגולי, הישראל הזה הוציא מתוכו את כל מה שהוא יכול להוציא, אל הפועל, ואז הוא נהיה בכירי. והתחלנו בישראל וסיימנו בישראל. בדיוק. לכן אין, 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 אין קושי על העניין הזה. טוב, בואו נתקדם. כן, אבישי. תלוי איך לא נגמרה. תלוי איך לא נגמרה. אני עונה לך. תלוי איך לא נגמרה. אם לומדים גמרה ברמה של דין ומקרה, של מקרה ודין, אז זה הלכה. אם לומדים גמרה בצורה של דין, מקרה, מקרה ודין, ויש רעיון מאחורי זה, בואו נגיד את זה אחרת. למהר"ל היה ספרי מהר"ל, כשהוא כתב את המהר"ל. תענה לי רק בכן ולא, בבקשה. לא. למהר"ל לא היה ספרי מהר"ל. מאוד מעניין. נו, וספר מהר"ל שיש לפנינו היום זה אמונה או זה אגדה או הלכה? זה אגדה או הלכה? לכאורה זה נראה לנו אגדה. אבל מאיפה המהר"ל הוציא את כל המהר"ל שלו? אני מדבר במושגים מטופשים רק כדי להסביר. מהגמרה. כלומר, המהר"ל לקח סוגיות בגמרה, הוציא מהם את התוכן האגדתי הפנימי שיש בהם, וכתב ספרי אגדה. בסדר, עניתי, אני חושב. טוב. בואו נתקדם. חייבים אנו להבליט מאוד את ההתוודאות של אלה שני הכוחות בצורה מתוקנת, שכל אחד יבסס יותר את תוכן חברו ויעזור ביותר לברר את פרטיו. כמו שאמרנו כבר, אם אין בינה אין חוכמה. חוכמה, כדי שתהיה באמת חכמה, אז היא צריכה להכיר את הצדדים השונים שבה, את הבינה, בין זה לזה. ולכן ההלכה צריכה להבין, אם אפשר לומר, את עצמה מתוך ההגדה, וההגדה להבין את עצמה מתוך ההלכה וכו'. שכל אחד יבסס יותר את תוכן חברו ויעזור ביותר לברר את פרטיו, ולהאיר אור יותר בהיר על תאוריו הכלליים ועל עומק סברותיו והיקפן. גם ברמת הכללה, גם ברמת ההפרטה, גם ברמת עומק הסברה, גם ברמת הבקיאות. זה הכל דבר אחד. וכאן הנה פירוט קצת יותר מוגדר, נגיד את זה ככה. ההלכה צריכה היא להתבשם מריח האגדה, בשיעור מותאם והגון. כאן, כמו שאמרנו כבר, אולי הרב רומז לערבובה של החתם סופר. שלא להרבב, כן, כמו שחתם סופר, לא, כמו שחתם סופר אומר, לא לעשות כלאיים. אז ההלכה צריכה היא להתבשם מריח האגדה. כמו שאמרנו הרבה פעמים, יש חנות אחת שאדם נכנס לחנות, ולמרות שהוא לא קונה, הוא יצא עם תוצאה. חנות בסמים. כלומר, בדרך כלל אדם רוצה לקנות חפץ, קנה את החפץ, שילם עליו, עשה איזה קניין, זה שלא. לא עשה קניין, יצא כלעומת שבא. יש רק דבר אחד בעולם, שבו אתה, אפשר לומר, קנית גם כשלא קנית. מדוע? כי באופן מהותי אתה קנית, לא באופן טכני חיצוני. לימוד ההלכה, מה שהוא אמור לעשות ללימוד, לימוד ההגדה, מה שהוא אמור לעשות ללימוד ההלכה, זה לגרום לו להיות מבוסם. ריח, רוחניות. התפעלנו השבת, הייתי השבת בצפת, אז התפעלנו בבית כנסת אחד, בית כנסת קרלי בר זה נקרא, בית כנסת ברב. אז אחד מתלמידים כנראה של שלמה קרלי בר, אמר ככה, דבר אחד בשמו שתפס אותי, אמר ככה, הוא אמר, בעולם החומר יש מריבה בין בני אדם על החומר. למשל, יש אנשים רעבים, קבוצת אנשים רעבים. מה כל אחד, איך כל אחד מתנהג ביחס לאוכל שיגיע, שמגיע? קופץ, מתנפל, ובפרט אם יש קצת לחץ, לא מספיק לכולם, אז כל אחד רוצה להשיג בשבילו. נכון? כלומר, התכונה של המפגש שלנו עם החומר, זה האגואיזם. אני רוצה לדאוג לעצמי. אבל ברוח זה לא ככה. ברוח הפוך. ככל שיש לאדם יותר רוח, הוא רוצה יותר להשפיע אותה. הוא לא רוצה שהיא תישאר אצלו. הוא רוצה להניק אותה לאחרים. תכונת החומר היא תכונת הלקיחה. תכונת הרוח היא תכונת הנתינה. לכן באמת על חומר יש מאבקים. על רוח אין מאבקים, יש השפעה. לימוד ההגדה הוא בחינת רוח, הוא ריח. ריח כידוע מחז"ל, ריח מלשון רוח. הרמב״ם כידוע במורה נבוכים מחלק את החושים לשלושה חלקים. חוש המישוש הוא החוש הנמוך ביותר. זה החוש שאפשר לתפקד אותו או להיפגש איתו בכל איבר מאיברי האדם. אדם יכול למשש בכל האיברים, נכון? עם היד, עם המרפק, עם הרגל, עם האף. הוא יכול למשש עם הכל. זה החוש הנמוך ביותר. יש לזה גם הרבה השלכות מעשיות. חוש המישוש הוא החוש הנמוך ביותר. זה הקטגוריה הראשונה, התחתונה. הקטגוריה השנייה זה חוש הטעם, חוש הראייה וחוש השמיעה. שאלה בעצם שלושה חושים שאתה לא יכול כבר להיפגש עם החושים האלה דרך כל האיברים, יש איבר מיוחד. הטעם, נגיד הפה, החך, העין, הראייה העין והשמיעה כמובן האוזן. ויש קטגוריה שלישית, זה החוש העליון ביותר, זה חוש הריח. חוש הריח הוא חוש יותר רוחני. זה כמו משהו אחר. דרך אגב, בהבדלה אנחנו נפגשים עם כל החושים. לכן כמה חשוב להיפגש עם הריח, כן? למה אנחנו נפגשים עם הריח כידוע על פי ההלכה? פשט ההלכה, פשט. כשהנשמה היתרה נעלמת, אנחנו מרגישים אובדן רוחני. ולכן אנחנו רוצים קצת להשלים את האובדן הרוחני הזה על ידי ריח, ריח טוב. טוב, מה אנחנו משווים? ריח של עצי בסמים, עם כל הכבוד, למעין עולם הבא נשמה היתרה. בסדר. אבל זה מעין השבת אבדה, משהו. משיבים קצת את האבדה. לכן אנחנו מברכים על הבסמים, על הריח. טוב, בכל אופן, אם כן, הרוח, הריח, חוש הריח, הוא חוש רוחני. אז ההגדה צריכה לתת להלכה את הריח, את הרוח, את הצדדים האידאיים, שהם הרבה מעבר לכאן ועכשיו, הרבה מעבר להתפרטות הממשית, להתגשמות. זה מה שחז"ל קוראים במקום אחר, יין. ההגדה היא יין. היין הוא מגרר את התיאבון, היין הוא נותן טעם לתיאבון, היין הוא מעלה את האדם לרמה אחרת. כמובן, לא עד כדי שכרות. אבל הוא שם את האדם במקום אחר, יותר רוחני. פחות מעשי, פחות ממשי. הקצה שלו כמובן זה השכרות, שבאמת אדם כבר התנתק לגמרי מהמציאות. ההלכה צריכה היא להתבשם מריח האגדה, בשיעור מותאם והגון. לא להפוך את ההלכה לאגדה. ההלכה היא הלכה. אני אומר עכשיו משהו מאוד מעשי. אדם לומד סוגיה בגמרא, הוא חייב להגיע לרמת ההלכה. לא יכול להיות שילמד סוגיה בלי לסגור אותה ברמה הלכתית. מה ההלכה למעשה? למדתי הרבה דעות, יש לי הרבה סברות, רעיונות יפים. שורה אחרונה, איך אותו הכאן, אותו היסוד, הוא מורה את החיים עכשיו. זה שאנחנו לא נפסוק כמו דעות אחרות, זה לא בגלל שהם לא אמת. זה כי לתקן את החיים המעשיים עכשיו, אנחנו צריכים כדעת פלוני. כדעת הבאי, לא כדעת רב. כדעת הרמב״ם, לא כדעת הראש. לדוגמה. אז איך אפשר ללמוד דברים גדולים שאנחנו לא נפגשים בסוף עם המציאות הממשית? מה, איך זה מתגלה בחיים ממש? איך זה מורה את החיים, מתקן את החיים? לכן צריך מאוד להיזהר, לדעת את הגבול, כמו שכבר הזכרנו. אז ההלכה צריכה להתבשם מריח האגדה, בשיעור מותאם והגון. לתת לזה טעם, אבל לתת לזה רק טעם. לא יכול להיות שהאגדה תהפך לכל הסעודה, לכל הארוחה. זה רק טעם. הגון, בגבולות גזרה נכונים. מצד שני, הלכה בלי אגדה, זה מת. זה יבש. זה חיצוני. זה פעולה טכנית. זה לא מואר מהאור הידי. מצד שני, והאגדה צריכה גם היא להיערך בתוכנית של קצב, כלומר קצבה, של משפטים קבועים והיגיון מבורר ומוגדר. איזה יופי, הרב לוקח אותנו למקום קצת בלתי צפוי. כשלומדים אגדה, היות והאגדה היא הצד הרוחני, אז הרוחניות יש יתרון שאתה מתרומם. לרוחניות יש חיסרון שאתה אף ברוח. מי שפעם ראה כדור פורח, הוא אף ממקום למקום, כמו אפיפון כזה. אפיפון אף, אין לו יציבות, אין לו קביעות, אין לו עמדה. לימוד האגדה דורש הגדרות. להיות אדם שלומד אגדה זה לא להיות רוחני ומרחף ודברים מעורפלים, לא ברורים, מעורבבים כאלה. לא. האגדה צריכה גם היא להיערך בתוכנית של קצב, של משפטים קבועים והיגיון מבורר ומוגדר. לא יכול להיות שאדם ילמד אמונה, ילמד אגדה, והדברים אצלו לא יהיו מוגדרים שכלית. היי, תגיד, רגע, ללמוד אגדה בהגדרה, זה ההפך מההגדרה של המושג אגדה. שמתם לפלפול כאן? ללמוד, עוד פעם, ללמוד אגדה בהגדרה, זה ההפך הגמור מהמושג אגדה. איך אני יכול להגדיר משהו שהוא מעבר להגדרה? את זה אנחנו נקבל מלימוד ההלכה. מלימוד ההלכה אנחנו נקבל שגם כשאנחנו לומדים אגדה, אנחנו נלמד אגדה בצורה מוגדרת, בצורה מדויקת, בצורה הגיונית, מבוררת, כתבניתה של ההלכה המאוששת. כמו בהלכה, שאם אתה לא יוצא עם דבר ברור ומוגדר, כאילו לא למדת. כי אתה צריך לצאת ההוראה, שורה האחרונה, הלכה למעשה. ומצד שני, כמו שאמרנו בהתחלה, ההלכה היא צריכה לקבל את הריח, את הריח של האגדה. אז ההלכה תיתן לאגדה את ההגדרות המדויקות, ואנחנו עוסקים בצד הלימודי עכשיו. והאגדה תיתן להלכה את הריח, את הרוח, את הגודל, את האידאה וכו'. רק עוד קטע אחד. הצורך שהביא את בעלי הפלפול בדורות שעברו לנסות לפעמים לשלב את האגדה עם ההלכה, הוא באמת נובע מתביעה זו של אחדותם של אלה הכוחות. הפועלים כל כך יחד. טוב, צריך לבדוק ולברר את הסוגיה הזאת היסטורית, אבל ודאי שזה נכון.
לא הבנתי איך אפשר להגדיר את האגדה.
מה אנחנו עושים פה? בבניין אמונה אנחנו מגדירים את האגדה. תמוע מאוד. מי שזוכר, בזמנו כשהתחלנו, ממש כשהתחלנו, כשלמדנו דברי הרב ציודה שם, לשיטת רבנו, אז שם עמדנו על הקונפליקט הזה בין המושג, בין שתי המילים, לימוד אמונה. איך דבר שהוא נשמה, קרי אמונה, אתה יכול לברר ולהגיע אליו על ידי חוכמה, על ידי שכל. לימוד אמונה. המילה לימוד היא לא מתאימה למילה אמונה. זה לכאורה שני צדדים שאין ביניהם קשר. לימוד זה חוכמה, שכל, היגיון, גבול, מסגרת. קצבה, שיעור, עידה. אמונה? זה האומן, זה אינסופי, זה נשמה. וזה בדיוק החידוש, שזה הרופא יכול בסוף מפעיל לעשות שדיברנו אף פעם. שהקדוש ברוך הוא קושר דבר רוחני בגשמי. כלומר, אפשר להגיע לרבדים גשמי, לרבדים רוחניים, מתוך, נקרא לזה, כלי עבודה גשמיים. זה הפלא. מפליא לעשות. אין לנו תשובה לשאלה איך עושים את זה. אבל כך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו כי יכולים להגיע לרבדים רוחניים בכלים גשמיים. טוב, בואו נסיים. ואנו שינינו כבר דרושים לקבץ, הרי אמרנו שתקופת גאולה היא תקופה של איחוד הכוחות. איחוד, גילוי האחדות שבעולם, שבעולמות, בכל הצדדים של החיים. ואנו שיהיינו כבר דרושים לקבץ כישרונות, לקבץ כמה כישרונות וידיעות לבירורם של תלמודנו ושל כל אורחות חיינו. היות אנחנו חיים בתקופה של מאחדת כוחות, מאחדת כישרונות, מאחדת צדדים שונים של צלם אלוהים, ובפרט שגם עצם הלימוד ההלכותי, ודאי בדורות שלנו, מוכרח הוא להיות מורכב מהרחבה של כמה שיטות של ראשונים ושל אחרונים שנתרבו במשך הדורות. אם כן, הריבוי, אפילו בלימוד ההלכה, הוא חלק כבר מהלימוד, הוא כבר מהות של הלימוד. כי אתה לא יכול להגיד דעה אחת. יש כמה דעות חולקות. אתה צריך עכשיו להגדיר מה ההבדל בין דעה לדעה. מה הסברה של פלוני, מה הסברה של אלמוני. וכן, אתה לא יכול להגיד ככה ההלכה וזהו. אתה חייב לברר רגע, אם רשי לא מסכים לתוספות, תוספות לא מסכים לרשי. למה? מה הפריע לתירוץ? מה הפריע לתוספות בתירוץ של רשי? מה הפריע לרשי בתירוץ של תוספות? ובפרט שגם עצם הלימוד ההלכותי מוכרח הוא להיות מורכב מהרחבה של כמה שיטות של ראשונים ושל אחרונים, שנתרבו במשך הדורות, וההתעמקות וההרחבה היא מוכרחת לנו ביותר. א', מעצם הלימוד, ב', מעצם הופעת חיים יותר שלמים בגאולת עמנו, בארצנו, ואז אנחנו כבר מקבצים את כל הכוחות כדי שלא יידח ממנו נידח והכל יגיע לכולל שבו, לשלם שלו. אם כן, צריכים אנו כבר להתהלך בהרחבה גמורה, גם ביחס לאיגודם של תוכני ההלכה והאגדה, שהם כוללים כבר כל השימושים ההגיוניים וההיסטוריים, המוסריים והאמונים, ההרגשיים והנימוסיים. ואני חושב המשפט הזה, זה ממש כל תורת הרב רגל אחת. איך אותו העיקרון הרוחני שמופיע בהיגיון, מופיע בהיסטוריה, מופיע במוסר, מופיע באמונה, מופיע ברגש, מופיע בנימוס, זה אותם הקווים, אם המילה עיקרון היא קטנה מדי בשביל זה. אותה הערה הרוחנית, היא נמצאת בכל מדרגות החיים. זה אותה הערה. אז היא תופיע ברגש בצורה של רגש. היא תופיע ברצון בצורה של רצון. היא תופיע בדמיון בצורה של דמיון. היא תופיע בשכל בצורה של שכל. אבל זה אותו קו. זה אותה נקודה בדיוק. שהם כוללים את כבר כל השימושים. ההגיוניים וההיסטוריים, המוסריים והאמוניים, הרגשים והנימוסיים. ועל כולם הופעה זכה, ספוגה מיטה לחיים של כללות אור התורה שמאיר את כולם, כל אחד לפי הלבוש שלו. אני רוצה גם להגיד משפט חמור, בצום אולי זה לא הזמן להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה. וזה להבין אותי נכון. מי שלא מבין את המשפט שאני יכול להגיד לכם נכון, לא אמרתי כלום. האינסוף האלוהי המופיע בחזיר, ובכהן גדול, הוא אותו אינסוף אלוהי. אמרתי את הפעם, אני חושב. אותו אינסוף אלוהי. אם האינסוף הוא אינסוף, אין שינוי מצד האינסוף. האינסוף הוא אותו אינסוף. הנה, הוא יורד אלינו, הוא יורד פה. אלא מה? אם עטפנו אותו מעטפת קטנה, אני לא אומר את זה, כן, דברים באופן כללי. זה נקרא מלאך. עטפנו אותו במעטפת קצת יותר רבה, זה נקרא אדם, או אולי ישראל, יותר רבה, זה נקרא אדם, יותר רבה, זה נקרא חזיר, או המלאק, לא משנה, מדרגות, מדרגות. אבל האינסוף, הוא אותו אינסוף, אלא מה? שהתוצאה של הקשר בין האינסוף לבין כל המעטפות, התוצאה פה בחוץ, היא תהיה תוצאה שונה. התוצאה הזאת תיקרא ישראל. התוצאה הזאת תיקרא אדם. התוצאה הזאת תיקרא בעל חיים. אבל האינסוף מצד עצמו אותו אינסוף. להבדיל אלף אלפי הבדלות, נחבר את זה אלינו. בהלכה יש יותר מעטפות על האינסוף. בהגדה יש פחות. אני ממש רוצה למחות נגד דבר מקובל. ממש. תשמע, אתה בחור ישיבה צעיר. אז כשתגיע לישיבה, תלמד קצת אמונה. כשתתבגר קצת ותתקדם, אז תתחיל ללמוד גמרא. מכירים את המשפט הזה או את המנגינה במשפט הזה, של המשפט הזה? זה חוסר הבנה. חוסר הבנה במה אנחנו עוסקים בכלל. זה נכון שהחשיפה של האינסוף האלוהי בלימוד ההלכה היא הרבה יותר מסובכת, כי צריך לקלף הרבה הרבה קליפות עד שמגיעים פנימה. המפגש בלימוד ההגדה עם האינסוף האלוהי הוא מפגש יותר ישיר. בלימוד ההלכה יותר עקיף. אז מצד זה ודאי שכל מי שלא טעם טעם הלכה לא טעם טעם תורה. ברור. בלי עמל, בלי עבודה, כל מה שדיברנו פה. ודאי שלא. בלי הוראה למעשה. אבל מצד שני, האינסוף האלוהי הוא מקור הכל. הוא יסוד הכל. וככל שיש פחות מעטפות על האינסוף הזה, אני יותר קרוב אל הבורא.
נגיד מושך חיות באיכות שונה,
אז אותו אדם אפשר להגיד שגם אותו, גם בא ברוב מתפנים. ודאי, אתה אומר הרי יפה וחשובה מאוד. כמו שבגוף האדם יש איברים שהנשמה תלויה בהם, ויש איברים שהנשמה לא תלויה בהם. חז ושלום, כן, אדם פצוע ברחוב. מגיע פרמדיק לטפל בו. דבר ראשון הוא בודק, מה קורה עם האיברים שהנשמה תלויה בהם. יכול להיות שהאדם הזה חז ושלום יישאר קרות ידיים וקרות רגליים, חז ושלום, אבל האדם הזה יישאר עם מוח ולב. מה עדיף? עדיף שיישאר בלי מוח ובלי לב, אבל עם שתי ידיים ושני רגליים? נט, ברור שלא. אותו דבר בסדרי העדיפויות בלימוד, אבל לא צריך להגיע לתאונת דרכים. למה להגיע למצב שזה או זה או זה? צריך לבנות צורה שלמה. גם ידיים, גם רגליים, ודאי מוח, ודאי לב. ככה צריך להיות. זה הסדר. אתה עכשיו אולי שואל שאלה מעשית אחרת. פעם נשאלתי שאלה כזאת, יותר מפעם אחת. יש לי חצי שעה ללמוד ביום. מה ללמוד? שאלה קשה. אדם אומר, תשמע, אני רוצה ללמוד תורה. קשור לתורה, אדם, מי תורה, אני ירא שמיים. יש לי חצי שעה ללמוד. מה ללמוד? תורה שבכתב? תורה שבעל פה, לא במובן הרחב של המילים שאנחנו עוסקים פה. ללמוד חומש עם רש"י? ללמוד משנה, גמרא בבקיאות, גמרא בעיון, ספר אמונה. איזה ספר באמונה? אולי ספר מוסר. פנימיות? מה ללמוד? חצי שעה. מצאנו לשאלה כזאת. א', כבר אדם לפי משהו, כבר התחלת להתפתל ולהתחמק. אבל מה תענה?
כל.
אתה יודע מה אני אענה? תלמוד בבלי, בוא נפתח את הרמב״ם, נראה מה כתוב ברמב״ם. הרמב״ם כתוב לעולם משלש אדם לימודו. אם כן צריך שליש, שליש. אז אתה לא יכול להגיד רק זה. מי שזוכה שדרך התלמוד הבבלי ייפגש עם השליש, שליש, שליש, עם שלושת השלשות, עם שלושת החלקים, מצוין. אבל זאת לא שאלה פשוטה. נו, מה אני יכול להספיק 10 דקות, 10 דקות, 10 דקות? שאלה טובה. אז אולי כדאי יותר מחצי שעה. זאת שאלה, זאת שאלה, השאלה הזאת. תגיד, יש לי שאלה. אם אתה, נגיד, היום תאכל בננה לארוחת צהריים, מחר תשתה מצפתל, יום שלישי תאכל מנת בשר, יום רביעי תאכל גלידה, יום חמישי תאכל אורז, מה אתה אומר על ההצעה הזאת? נראה לי זה חסכוני למכון מיר. נפש האדם אחת, האדם הוא נפש אחת, הוא לא יכול. זה בדיוק מה שהרב כותב כאן בהתחלה, ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד. אנחנו מוכרחים לעסוק בשתיהן יחד. כי ההכרח הזה הוא ההכרח של המציאות שלנו, של הטבע שלנו, של התכונה שלנו, של האופי שלנו. אנחנו ברואים בצורה כזאת שאנחנו מוכרחים לעסוק בשתיהן יחד. אין ברירה. טוב, הבטחתי עד 3 לעצור, אז רק נקרא את הקטע האחרון. ועל כולם הופעה זכה ספוגה מיטה לחיים שכללו תורה תורה שירויה לבוא כלוויית חן על כל העוסק בתורה לשמה. ניתן לו עדן מיוחד ואושר של שמחת תורה מעודדת לב. טוב, בשלב הבא, כלומר מחר בעזרת השם, אנחנו ממשיכים את הנושא הזה ממקום יותר מתפרט. יש איזו איגרת של הרב, ששם הרב ממש שוטח את הסוגיה הזאת לפרטים, גם ברמה המעשית וגם ברמה ההיסטורית, איך ההלכה והאגדה הופיעו במהלך הדורות בעם ישראל. האמת שזה נושא רחב מאוד, אני מתלבט כמה לעסוק בו, כי אנחנו צריכים באמת להספיק מה שאנחנו צריכים להספיק עד סוף השנה הזאת. אבל בלי נדר, מחר נתחיל באיזושהי איגרת, אולי גם נשלב איזושהי פסקה באורות. אני רוצה כבר להגיע יותר לפרטים, אבל מי שרוצה שיעורי בית, נקודה אחת זה בספר אורות, זרעונים, המאמר חכם עדיף מנביא. זה מאמר קצר. קצר, חכם עדיף מנביא. מאמר יסודי מאוד. באגרות ראייה, חלק א', איגרת קוף ממתת. נגיד את העמודים רגע, שם זה קצת ארוך. איגרת קוף ממתת זה מעמוד קוף צדי ב' עד עמוד קוף צדי ו'. איגרת קצת ארוכה. אבל לשני הדברים האלה אנחנו רוצים להגיע מחר, אני מקווה, ונמשיך את זה קצת. אז עוד פעם, זרעונים, אורות, אתם רוצים עמוד? ובלי נדר אני מקווה שמחר אני אספיק סוף סוף לעשות את הדף הזה שאני רוצה פה להגיע אליו. באורות זה בעמוד 9-9 א', בזרעונים פסקה ב', חכם עדיף מנביא. ובאגרות ראייה א', איגרת קוף ממתת, מעמוד קוף צדי ב' עד קוף צדי ו'. בסדר? מי שיכול להכין, תבוא לברכה. טוב. צום קל, נזכה בעזרת השם, גאולה שלמה, בניין שלם.